הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah. CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, 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 שלום, סינמסקופ ברדיו הקצה. תודה מאוד שבאתם, אני יאיר רווה, אני איתכם בשידור חי, השעה 2 ברדיו הקצה. היום 23 באוקטובר, י"ד חשוון, זאת מהדורה מספר 194 של סינמסקופ. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, חורכי כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לחזי ברנסדופר, מפיק השידור, תודה לכם שאתם פה. בשבוע שעבר אז הקדשתי את התוכנית ליום הקולנוע הישראלי שהתרחש ביום רביעי שעבר, ואגב כך ניסיתי לעשות שני דברים. א', לחזות מה הולך לקרות ביום הקולנוע הישראלי, וב', איכשהו קצת לסכם את הבעיות שיש לקולנוע הישראלי לפחות בשנה הנוכחית, כדי שהתוכנית הזאת תהיה רלוונטית גם אם אתם תקשבו לה היום, ולא רק כתחזית להמלצות ליום הקולנוע הישראלי, אז אתם עדיין יכולים לשמוע אותה. אבל אני חושב שהתחזית שנתתי שם הייתה לא רעה בכלל, חוץ מדבר אחד, לא ידעתי להעריך בכלל את המספרים של הכרטיסים שימכרו באותו יום. כן הערכתי לא רע את כמות הכרטיסים הכללית, אני הערכתי 120,000, היו 125,000 כרטיסים, וכן הערכתי שסיפור אחר של אבי נשר יהיה הסרט הכי נצפה באותו יום, אבל לא העליתי על דעתי שהסרט הזה ישבור כל כך בשיאים תוצרת הארץ. 41,000 כרטיסים לסרט הזה נמכרו באותו יום. בשנה שעברה מחזיק השיא הקודם היה מכתוב עם 23,000 כרטיסים, ועכשיו מכתוב אחר כך המשיך והגיע ל-600,000 כרטיסים. מה זה אומר לגבי סיפור אחר? כלומר, כמה רחוק הוא יכול עוד להגיע יותר מזה? אני לא יודע לחזות ולאמר. אני כן יודע שיש סביב הסרט הזה דיבור מאוד חזק. עוד רגע נדבר עליו, אבל כהקדמה לכל התוכנית, לכל מה שהולך לקרות, אחד הדברים שהיו מעניינים במקולנוע הישראלי זה את הנוכחות קצת של הקולנוע הישראלי, של הגוורדיה הוותיקה של הקולנוע הישראלי, ואני מאוד אהבתי את זה, כי אנחנו כל כך מחפשים את החדש ואת הצעיר, ופתאום שלושה סרטים הזכירו לנו שיש הקולנוע הישראלי כבר עבר מפואר בפני עצמו. אז היה שם את הסרט האחרון שצילם אסי דיין, סרט היום ונורא, אמרתי לכם את זה, אבל אסי דיין פתאום היה ביום הקולנוע הישראלי, בסרט שהוא צילם לפני איזה 10 שנים, הוא נפטר לפני 4 שנים, אבל את הסרט הזה הוא צילם ממש לפני הרבה מאוד זמן. ואז הסרט של אבי נשר, וסרט תעודי על אורי זוהר, שראיתי ביום הקולנוע, והוא יוצא לבתי הקולנוע בסוף השבוע הקרוב. כלומר, בסוף השבוע הקרוב, ועל זה אנחנו נדבר בתוכנית היום, נדבר בנפרד על שני סרטים, אבל אחד סרט של אבי נשר ואחד סרט על אורי זוהר. וזה נפלא בעיניי, כי אני חושב שאורי זוהר הוא אחד מאבות הקולנוע הישראלי, לצד אפרים קישון ומנחם גולן, איש שבאמת הקולנוע הישראלי נברא בצלמו ובדמותו. הוא היה, הקולנוע הישראלי היה מופרע ואז חזר בתשובה, וקצת אני חושב שזה היה מה שקורה לקולנוע הישראלי בימינו, הוא היה מופרע ועכשיו הוא קצת חוזר בתשובה. אז כל מה שאורי זוהר עשה, הקולנוע הישראלי עושה בעקבותיו, אז גם זה צריך לשים לב. ואני חושב שגם אסי דיין וגם אבי נשר קצת התחרו ביניהם, ויחד עם בועז דוידזון גם, מי מהם יהיה היורש של אורי זוהר. ואני חושב שאבי נשר קצת ניצח, קודם כל כי הוא עשה יותר סרטים ישראלים מהם, אבל אורי זוהר קצת נתן לו את ברכתו בזה שבהלהקה, שחגגנו לו יום הולדת 40 לפני כמה חודשים, אז בהלהקה זה היה בעצם ההופעה האחרונה של אורי זוהר בקולנוע הישראלי, 1978, הסרט צולם בתחילת 1978, אורי זוהר כבר היה ממש בדרכו לעזוב את הקולנוע הישראלי, לעבור לבני ברק ואחר כך לירושלים, וההופעה האחרונה שלו כמעין מחווה, כמעין, אני רואה בזה סוג של העברת דגל או העברת לפיד לאבי נשר, זה נמצא בהלהקה. זו סצנה שאני מאוד אוהב, כי היא באמת מסמלת איזשהו סוג של החלפה של דור. והנה שניהם, 40 שנה אחר כך, עדיין נמצאים שניהם עם שני סרטים שיוצאים בבתי הקולנוע בסוף השבוע הקרוב, ואנחנו נדבר על שניהם בשעה הקרובה. אז זה מה שהולך להיות. אפרופו גוורדיה ותיקה, אז אנחנו מתחילים עם מוזיקה, כן? תודה שאתם איתי, סינמסקופ ברדיו קוצה, תוכנית מספר 194, ואנחנו מתחילים עם אלוויס קוסטלו.
You should do the things that they say about me. They're saying she's no better than she needed to be. They don't know that he was kind and warm and tender. Soon there's gonna be another.
תלו, אלבום חדש.
Thank you.
המוזיקה שתלווה אותנו לאורך התוכנית ברקע היא מאת ג'סטין הורוויץ, הפסקול של הסרט האדם הראשון, First Man, הסרט החדש של דמיאן שאזל. אני לא יודע אם אני אדבר עליו. אני רשום לי כזה להקדיש את 10 דקות של התוכנית לסרט, אבל אני לא בטוח שאני אעשה את זה. אני נורא נורא בקונפליקט לגביו, אבל המוזיקה נורא יפה, אז היא תהיה איתנו ברקע. בזמן שנדבר על הסרט הרדה של אבי נשר, סיפור אחר יוצא בסוף השבוע האחרון, אחרי שכבר 41 אלף איש ראו אותו ביום הקולנוע הישראלי, ולדעתי משהו כמו 5,000 כבר אותו בטרום בחורות, שהיו לסרט, אז הוא כבר מגיע אל הקולנוע להיט, ובאמת אני הרבה זמן לא קרה ש... שבועות לפני שסרט יוצא, אנשים ברחוב, אנשים שאני כזה מכיר, שלא קשורים לעולם קולנוע, שואלים אותי מתי יוצא סרט של אבי נשר. עכשיו, פה אני אתחיל עם הקדמה, כי אני חושב שאי אפשר להתחמק מזה, אני מבין גם למה. א', אבי נשר, טוב, נלך צעד אחד אחד. כשעלה הטריילר, ראיתי את, הטריילר של הסרט פעם ראשונה בקולנוע, וישבו לידי שתי נערות, פחות או יותר בגילאים של הבנות שלי, איפשהו חטיבת ביניים תיכון. ואז כשעלה שם סרטו של אבי נשר, אמרו, הסרט של אבי נשר. וזה נורא הפתיע אותי, כי אני לא מכיר מצב שבו בני נוער מכירים שמות של במאים ישראלים, שהם לא, או יוצרים ישראלים, שהם לא אורי גרוס או גיורא חמיצר. אז זה מאוד הפתיע אותי שאמרו, אבי נשר, כאילו, שהם כבר הכירו את השם. אז כבר הייתה, כבר את הרמז הזה. אבל אז הגיעו, היו החדשות ועניינים, וה... הסיפור היום ונורא, באמת, אני כל כך רוצה למעט לדבר על זה, כי זה כואב לי כאבא. הסיפור של משפחת נשר והבן ארי שנהרג בתאונת פגע וברח. וזה זכה לכותרות עצומות, אז אין ספק שסרט שיוצא, עכשיו התאונה קרתה אחרי שכבר הייתה הבחורה הישראלית והבחורה הבינלאומית של הסרט, הסרט צולם... לפני שנה, בקיץ, לפני אפילו שנה וחצי, אני חושב, ביוני 2017. אז אין קשר בין הסרט ובין התאונה, חוץ מלא פחות מצורף מקרים פשוט מגעיל, שלא יודע מה הוא אמור ללמד אותנו על, על החיים ועל הרנדומליות שלהם. אז המוות הזה עשה כותרות והסמיכות הזה ליציאה של סרט, אז אנשים שמו לב לסרט, ואני חושב שאנשים בין השאר מודעים לסרט לא מעט בגלל הדבר הזה. להפתעתי, ראיתי את הסרט כבר בטרום בחורות, הקהל אולי מגיע כי השם בכותרות, אבל הסרט עובד ממש טוב על קהל, זה די מדהים לראות את הסרט הזה עם קהל, הוא ממש עובד יפה. עכשיו, אתם יודעים, אתם מכירים את התוכנית הזאת, ואני כבר אומר לכם, בשבוע הבא, בלי נדר, בעזרת השם, בלי נדר, אבי נשר יהיה פה, והיום הוא לא יכול היה להגיע, אבל הוא יהיה פה ונדבר על, על, על הסרט. יש כמה דברים לשאול נורא טכניים על הסרט. אז אם אתם רואים אותו בשבוע הקרוב, יש לכם שאלות, תשלחו אליי ונוכל לשאול אותם. בשידור. עכשיו, אבי נשר הוא ממש הקמאה של התוכנית הזאת, התוכנית הראשונה, חגגנו זעם ותהילה, וחגגנו יום הולדת לשוברים, וחגגנו יום הולדת להלהקה, והוא היה פה עם הסרט הקודם שלו, החטאים לפני שנתיים. אז זה כבר מסורת. כן, האולפן שלי והלב שלי פתוח לקולנוע של אבי נשר, ולאבי נשר עצמו שפשוט איש התענוג לדבר איתו על קולנוע. ובכלל. אז, וזה תמיד, כשאני מגיע לסרט של מישהו שאני אוהב את הסרטים שלו, אני מגיע במידה מסוימת של יראה, האם אני אוהב גם את הסרט החדש. אז קודם כל אני חייב להגיד שבאופן אישי, אני אוהב יותר את הסרטים הכבדים של אבי נשר. גיליתי. זה הסרט השישי שהוא עושה במקבץ הזה, מאז שהוא חזר לישראל בתחילה שנות ה-2000, אין לך שעות של משהו כמו 15 שנה בהוליווד, הוא חזר, ואז התחיל לעשות את סוף העולם שמאלה, וכן הלאה. ושמתי לב, זה סרט שישי, כלומר, שכבר יש לנו קורפוס של סרטים, שהוא גדול יותר ממקבץ הסרטים שהוא עשה לפני שהוא עזב את ישראל, כמו המקבץ הזה של 5 סרטים של הלהקה, ודיזנגוף 99, וזעם ותהילה, ושוברים. והפחדנים שאיש לא זוכר. אז 5 סרטים אז ו-6 סרטים עכשיו. אז כבר הבלוק שלו עכשיו הוא גדול יותר. בסך הכל 11 סרטים ישראלים עלילתיים שהוא עשה, ובזאת הוא עקף את אורי זוהר, שעשה 10 סרטים עלילתיים ב... אז אם הוא ככה המורה, מורו ורבו ומושא החיקוי או מושא הרצאה של אבי נשר, אז הנה הוא עוקף גם את אורי זוהר בהזדמנות זו. אז כבר יש מקבץ סרטים, ואני מגלה שאני מעדיף כצופה את הסרטים הכבדים של אבי נשר, שזה פעם הייתי והחטאים, קצת סרטי שואה שלו, שנורא נורא מדברים אליי רגשית וקולנועית, ויש משהו בבימוי שלהם שהוא נורא 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 כבד, אבל ואירופאי מאוד. ואני מעדיף פחות את הסרטים הקצת והסודות, כן, גם אותו אני שם בתור הסרטים בסרטים הכבדים, והסרטים שבהם יש איזשהו סוג של תמהיל של הומור ורגש, הם פחות בשבילי, אבל הם יותר בשביל הקהל. אני חושב שהקהל נורא אוהב את הסרטים האלה, ובראשם סוף עולם שמאלה, ועכשיו אנחנו גם עם סיפור אחר, שעושה תמהיל מרתק, באמת, אני ראיתי את הסרט יותר מפעם אחת, כי יש בו איזשהו סוג של קונץ בכתיבה, איזשהו סוג של תעלול תסריטאי, שאתם רואים אותו בפעם ראשונה, אתם אומרים, תוך כדי הצפייה, זה יעבוד מה שהוא עושה פה? כן? הוא יצליח לעשות את זה? יש פה איזשהו סוג של תעלול, ואז אתם מגיעים לסוף הסרט, אתם רואים שהוא עשה את זה, ואז הלכתי לראות את הסרט שוב, בשביל לנסות להבין איך הוא עשה את זה. הסרט נקרא סיפור אחר, ואולי זה נשמע שם קצת כזה בנאלי ושגרתי, כשלא רואים את הסרט, אבל אחרי שרואים את הסרט, נורא מבינים את השם, כי הוא באמת מדבר על הסיפור האחר. הוא מדבר, באמת מדבר על זה שיש איזושהי עלילה, יש איזשהו סיפור. כלומר, אם אני אספר לכם את התקציר של הסרט, אני אספר לכם תקציר כדרכם של תקצירים, של איזשהו סוג של סיפור כללי, שאותו גם אתם יכולים להבין מהטריילר. יובל סגל מגלם פסיכולוג, שהוא בעל גרוש ואב שנטש, והוא חוזר לישראל אחרי הרבה שנים בחול, לבקשת אשתו לשעבר ואביו, את אשתו לשעבר מגלמת מאיה דגן, ואת אביו מגלם ססון גבאי, כדי לעצור את החתונה של הבת שלו. הבת שלו נמצאת בתהליך של חזרה בתשובה, עם בן זוגה, שהוא זמר פופולרי שחזר בתשובה, והם עומדים להתחתן, והאימא נורא רוצה לעצור את החתונה הזאת, כי היא חוששת שהבת תתנתק ממנה, וגם יש פה איזשהו סוג של, נורא בפשטות, איזשהו סוג של שנאת חרדים, כמו גזענות נגד חרדים, זה ממש מנסה לעצור ולסכסך בין בני הזוג, בתקווה שאולי זה גם יחזיר את הבת לחיק המשפחה. זה עלילת הסרט בגדול. בתוך זה, כדרכם של סרטים, יש עלילת משנה. תמיד בסרטים יש עלילות משנה. ומה שקורה בסרט זה שעלילת המשנה באיזשהו שלב משתלטת על כלומר, הסיפור האחר משתלט על העלילה הראשית, ואז הם מגיעים לשיא ביחד. וזה השאלה שאתם אומרים, לאן הסרט הולך? וכשהסרט מגיע לשיא שלו, שמחבר את שני הנתיבים לאותה נקודה, זה רגע מופלא. רגע מופלא, קודם כל של כתיבה, ואני חושב שמבחינת תסריטאות, מבחינת כתיבה, ואני תמיד מאוד אוהב את הכתיבה של אבי נשר, אבל מבחינת כתיבה, הסרט הזה, הוא קודם כל, מבחינת המבנה שלו, הוא וירטואוזי ממש, והוא מכיל כמה מהסצנות הכי נפלאות, מבחינת כתיבה דרמטית, מבחינת המקום שבו כותב, תסריטאי, לוקח את הדמויות שלו, ואתם חושבים שאתם מבינים לאן הדמות הולכת, ואז יש איזושהי סצנה נורא נורא חזקה, שכתובה נורא יפה, ואתם מבינים שהדמות הולכת למקום שלא ציפיתם. ואלה רגעים נורא יפים בסרט, וזה חוזר, זה קורה כמה פעמים לאורך הסרט. ואחרי 11 סרטים, ובייחוד אחרי 6 סרטים, האחרונים של באמת כל שנתיים שלוש סרט כמו שעון, ותמיד הפקות מאוד מאוד יפות ועם השחקנים הכי מוצלחים, כל הדברים שבאמת אנחנו כבר איכויות הפקה שאנחנו רגילים להם מאבי נשר, כל כך רגילים שאני חושב שיש לא מעט אנשי מקצוע, אנשי תעשיית הקולנוע שקצת בוחלים בעשייה הזאת, כי היא נראית להם מיומנת מדי, אני לא חושב שהם רואים את את הדקויות שבעשייה. כלומר, אני והרבה אנשים בקהל נרגשים לקראת סרט של אבי נשר, ואני מכיר לא מעט מתעשיית הקולנוע, בייחוד מהוותיקים, אני חושב שפחות מהצעירים, בייחוד מהוותיקים, שעדיין קצת מגלגלים אליהם, עוד סרט של אבי נשר. ולא, זה עוד סרט של אבי נשר, זה כאילו, זה וואו, זה כאילו, אנחנו תמיד מקבלים איזשהו סוג של סעודה מלאה, של רגש וזה, ובעיניי גם הנושא של משמעות. ואחד הדברים המעניינים שאבי נשר עושה, אני חושב שאבי נשר הוא באמת ההתגלמות של הישראלי החילוני. אבל ישראלי חילוני שגדל כנראה או בבית, שאני יודע שהוא למד כנער כשהוא גדל בארצות הברית בשנות ה-60, הוא למד כנער בישיבה תיכונית. אבל אני חושב שזה ישראל של פעם, תזכרו, כבר היה לו יום הולדת 65 לפני בערך פחות משנה, אבל הוא בן 65, כלומר, הוא מוותיקי הקולנוע הישראל, אז הוא מדור שבו אין אנטי, אני חושב, לדבר הזה שקרה יהדות. והוא נוכרה בוחן כבר סרט שלישי, הסודות, פלאות, ועכשיו סיפור אחר, את המתח הזה בין הישראליות והיהדות. הנושא הזה של חזרה בתשובה. ואחד הדברים שאני נורא אוהב בסרט הזה, זה נורא יפה, זה העניין הזה של תנועה מבעד לקו. כל דמות, יש לה איזשהו סוג של מחסום לפניה, והיא חוצה את המחסום הזה. הבת, אותה מגלמת ג'וי ריגר, שחוזרת בתשובה. לעומתה דמות אחרת שחוזרת בשאלה. ואז זה מגיע לזה שהדמויות האלה שכל הזמן עוברות כל גבול, כמו אנחנו אומרים את זה בשפה, כאן זה מישהו שעובר כל, שהוא פורק כל עול ועובר כל גבול, וחצה את הקווים, אבל אז הדמויות באמת חוצות את הקווים בסרט. יש סצנה יפה שבה האימא באחד האירועים הדתיים, נורא, שהיא נורא, כזה אנטי-דתית, נורא מתעקשת לחצות את הקו מעזרת נשים לעזרת גברים, ממש להפיל את המחיצה. וסצנה אחרת, סרט שמתרחש כמעט כולו בירושלים, ואז הם צריכים כדי למצוא משהו, האבא והבת, לחצות את הגבול למזרח ירושלים. גבול מעשן ומדמם ואלים מאוד, ממש על, על, על הגבול של חומת ההפרדה בין מזרח ירושלים ומערב ירושלים. אז ממש הנושא הזה שלא רק לעבור, להיות בתנועה בין, בין סוגים של מחנות, אלא ממש לחצות את הגבול באופן פיזי. זו דוגמה בעיניי, א', לאיזשהו נושא שאבי נשר מתעסק איתו לאורך כל הקריירה שלו, הנושא הזה של גבולות, אנשים שכאילו מחפשים את הגבולות שלהם ואז חוצים אותם. זה כמו 99, זו דוגמה טובה מהעבר הרחוק. ואז בסרט הזה העניין הזה של גבולות שממש הופך לעניין לילתי בתוך הסרט. והחיפוש אחרי איזשהו סוג של משמעות ואמונה ואמת. שזה עוד נושא שחוזר על עצמו בסרטים של אבי נשר, העניין הזה של אמת ושקר. ושוב, זה בעיקר חוזר בסרטים, במקפץ הנוכחי של הסרטים, החל מסוף העולם שמאלה, ששם קבוצות של עולים חדשים שבאים תחת איזושהי אמת של ציונות ועלייה והפרחת השממה וגאולה עצמית ולאומית, ומגלים קצת ששיקרו להם, שמה שמכרו להם זה לא מה שהם מקבלים בפועל כשהם מגיעים למדינת ישראל. החיפוש אחר האמת בסרטים האחרים אצל אבי נשר מקבל, בסרטים האחרונים בכל אופן, מקבל איזשהו סוג של תפנית מעניינת, כי פתאום הסרטים נראים קצת כמו סרטי בלש. אז גם בפלאות היה ממש בלש פרטי, ובפעם הייתי, יש את הדמות של אדיר מילר, שסוחר במרכאות את הדמות של תובל שפיר, כדי שיהיה לו מעין בלש. כן, כי הילד אוהב ספרי בלשים, אז הוא סוחר אותו כדי שיבלוש אחרי אנשים. בהחטאים, שתי אחיות הופכות להיות מעין בלשיות כדי לברר מה באמת קרה, מה הסוד שאותו מסתיר, מה הם החטאים שאותם מסתירים, מסתיר אבא שלהם. וגם בסרט הזה, הגיבור, הפסיכולוג, הופך להיות מעין בלש, כמעט קולומבו, שכזה שצריך לגלות מה האמת מאחורי החתן החדש של 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 הבת שלו, והחיפוש אחרי אמת, כי כשהוא מגיע כזר מבחוץ ושומע את הסיפור, את הסיפורים שמספרים לו על הבת שלו ועל החתונה הקרובה ועל החתן המיועד, אז אני חושב שבהדרגה אנחנו רואים את זה עליו, ובאמת יובל סגל בתפקיד מאוד יפה, רואים שהוא בהדרגה מבין שמה שמספרים לו זה לא האמת, זה איזשהו סיפור, אבל יש סיפור אחר. אז כל הזמן העניין הזה שיש סיפור אחר חוזר על עצמו. ואחד הדברים שאני אוהב אצל אבי נשאר, אחד הדברים שאני אוהב בקולנוע בכלל, אבל אצל אבי נשאר אני יודע לחפש את זה, כי זה אחד מחופן במאים ישראלים שאני יודע שיש איזשהו חיבור בין שפה קולנועית ובין שפה מילולית. באמת הבמאים הישראלים הגדולים, הבמאים הגדולים בכלל, האתגר הוא לחפש את את המקום שבו איזשהו סוג של רעיון מילולי מקבל ביטוי על ידי המבע הקולנועי או השפה הקולנועית, אם תרצו. אחד הדברים שתשימו לב שחוזרים בסרט שוב ושוב, ממש אני חושב סצנה שנייה או שלישית, שרואים מישהו בפריים, ואז המצלמה מסתובבת די מהר ועושה פן של 180 מעלות, ואנחנו רואים מישהו מהצד השני שמסתכל עליו. כלומר, מישהו שנמצא מאחורי המישהו שראינו מקודם. וחוזר כמה וכמה פעמים לאורך הסרט, ואני חושב שזה בדיוק הרעיון הזה של הסיפור האחר, או ההבנה הזאת שיש דמות, אבל מול הדמות יש דמות אחרת שהיא נמצאת מחוץ לטווח הראייה שלנו, ואנחנו צריכים ואנחנו צריכים לראות אותה, אנחנו צריכים לגלות את מה שנמצא מחוץ לטווח הראייה שלנו, לגלות את מה שמסתירים מאיתנו. ואלה רגעים שוב יפים, כי בגלל שזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, אתם מבינים שיש כאן איזשהו סימן פיסוק מול סימן פיסוק של הסרט, שגורם לנו לספר את הסיפור על ידי המצלמה ועל ידי אמצעי המבע, ולא רק על ידי אמצעים תסריטאים. ג'וי ריגר, טוב, שוב, אני אבא לנערות, אז הכרתי אותה מהחממה, אבל בחטאים של אבי נשאר היא הפעימה אותי, באמת, שחקנית כל כך מרגשת, וגם בסרט הזה היא נהדרת, היא סוג של הגיבורה, אני לא יודע, היא ויובל סגל הם גיבורי הסרט, אבל אתם אומרים שהיא מקבלת הכי הרבה קלוזאפים מכולם, כי המצלמה נורא אהבת את הקלוזאפים שלה, כי היא גם יודעת להצחיק בפאנצ'ים שלה, והיא גם נורא מרגשת בפנים, בעיניים שלה, והייסורים של הדמות רואים שהיא מבטאת אותם נורא, נורא יפה. אז ג'וי ריגר שוב מתגלה כשחקנית ממש מעולה בסרט הזה. אז סיפור אחרי, יש לי הרבה עוד מה להגיד על על הסרט, אבל נשמור משהו גם לשיחה בשבוע הבא עם אבי נשאר. אז אם אתם רואים את הסרט בסוף השבוע הקרוב עד יום שלישי הבא, אז תכתבו לי, פייסבוק, מייל, טוויטר, טלגרם, מה שאתם רוצים, וואטסאפ גם, ואם יש לכם שאלות על הסרט, אז נוכל לשאול אותם בשבוע הבא את אבי נשאר, ואין לי ספק שזה הסרט הזה הולך להיות להיט ענק עצום, אני לא יכול להעריך עד כמה. אוקיי, ויש גם פסקול, השם שלא הזכרתי, זה נתן גושן, שמגלם זמר שחוזר בתשובה, ונתן גושן הוא זמר שחוזר בתשובה. גם, אז יש פה גם כל מיני חיבורים שקרובים למציאות. ואחד הדברים המעניינים שמסתבר שקרו, זה שתוך כדי החזרות לקראת הסרט, הסרט הראשון שנתן גושן עושה, ואנחנו יודעים שאבי נשר מאוד אוהב ללהק זמרים בסרטים שלו מגידיגוב ואילך, ומסתבר שתוך כדי החזרות על הסרט ועל הדמות שהוא מגלם של הזמר המאוד מאוד פופולרי והמאוד שרמנטי שחוזר בתשובה ושומר נגיעה, אז נתן גושן התחיל לכתוב שירים בתור הדמות. וממש בימים אלה, אני לא יודע אם כבר יצא או לא, יכול להיות שאתם שומעים עכשיו שמעת בחורה עולמית, אני לא יודע, אבל ממש בימים האלה, או היום או מחר, יוצא אלבום של פסקול הסרט, שמונה שירים של של נתן גושן, שהוא כתב לכבוד סיפור אחר, את הלהיט או הסינגל מתוכו, השיר הנושא, סיפור אחר, כבר שמעתם ברדיו. והנה שיר נוסף מתוך הפסקול.
בסוף יודעים, בסוף מבינים הרבה, בשמיים עוד מחכים, רק שלא נרפה, רק שנתחזק יחד ונוציא בפה, רק מה שעושה טוב, רק מה שיפה. אם היינו פה רק שניים, מה היה קורה? מי היה נכנע? מי מחזיק? מי היה יורד? מה אם קצת נוריד לחץ? מה אם נתנקה פתאום? אולי זה זמן לישון, איך עוצרים את זה עכשיו לפני שזה גדול, לפני שאהבה תיפול? למה מבינים תמיד רק שנשרף הכל? אולי זה זמן לישון, איך עוצרים את זה עכשיו לפני שזה גדול מדי, לפני שאהבה תיפול, לפני שאהבתי פה. בסוף זוכרים רק מה שהלב בוחר, בינתיים עוד מנסים רק להיזהר, רק לא לגלות פחד שלא יתעורר. אם ייקח לנו עוד, מה כבר יישאר? ואם רק יגיע אושר, מה כבר נספר? שחיכינו לו מקום אחר, למה לא הקדים קצת, ולמה אין כוחות היום? אולי זה זמן לישון, איך עוצרים את זה עכשיו לפני שזה גדול, לפני שאהבה תיפול? למה מבינים תמיד רק שנשרף הכל? אולי זה זמן לישון, איך עוצרים את זה עכשיו לפני שזה גדול מדי, לפני שאהבתי פה, לפני שאהבתי פה.
נתן גושן מתוך הפסקול של סיפור אחר של אבי נשר, מיום חמישי בבת הקולנוע, ואבי נשר, אני מקווה מאוד יהיה פה בשבוע הבא. אורי זוהר חוזר, זה שם הסרט שגם עולה בסוף השבוע בבת הקולנוע, סרט תעודי שבימו דני רוזנברג ויניב סגלוביץ', והוא דורש כמה דברי הקדמה שצריך לדעת. צריך לדעת, למשל, שהסרט צולם לפני בערך 10 שנים, בסביבות 2007-2008. אורי זוהר יצא למשימה לסביים סרט, מעין סרט תדמית, סרט גיוס כספים לרשת אולפנות לחוזרות בתשובה, והוא רצה לביים איזשהו סרט עלילתי לצורך העניין. אז הוא פנה לרנן שור, מנהל בית הספר לקולנוע סם שפיגל בירושלים, וביקש שהוא ישדך לו כמה מהבוגרים הטריים של בית הספר, כדי שיעזרו לו במשימה, ויעזרו לו כזה לשחרר את החלודה בתור מי שלא ביים כל כך הרבה שנים. והתנאי היה שהם יוכלו לתעד את את התהליך הזה ואת השיחות איתו, ולהפוך את זה לסרט תעודי. מכל מיני סיבות, חומרי הגלם האלה לא ראו אור במשך 10 שנים, ועכשיו התאפשר סוף סוף נתקבל אור ירוק בשביל להוציא את זה ושהקהל יראה את זה. אז קודם כל תזכרו שזה קרה, שמצולם לפני 10 שנים. למה אני אומר את זה? כי למשל יש רגע שבו הם אומרים לו, שני הבמאים, דני רוזנברג ויניב סגלוביץ', בוא נראה לך קטעים מחור בלבנה ביוטיוב, ואורי זור שואל, מה זה יוטיוב? עכשיו, שזה נורא מצחיק משעשע, כי אנחנו אומרים, אוקיי, הוא חרדי, הוא רב חרדי, הוא כבר בן 80 ומשהו, אז ברור שלא יודע מה זה יוטיוב. אבל זה לא אותו דבר כשאומרים מה זה יוטיוב ב-2007, כמו שאומרים מה זה יוטיוב ב-2018, ואני די בשוכנע שאורי זוהר באמינו יודע טוב מאוד מה זה יוטיוב, כי יש שם לא מעט הרצאות שלו ושיעורים שלו, וגם הוא משתמש בדבר הזה. אני לא יודע אם הוא צופה ביוטיוב, אבל נדמה לי שהוא יודע מה זה יוטיוב. אז שוב, אז קחו את הדבר הזה בקונטקסט. אני חשבתי שהסרט הזה פשוט מרתק. הוא לחץ לי על כל כך הרבה כפתורים. בראש ובראשונה אני חייב להגיד בשיא הכנות על כפתורי הקנאה. דני ויניב, דני רוזנברג ויניב סגלוביץ' קיבלו מתנה שאני רק יכול לחלום עליה. וזה אחד החלומות שלי. לראיין את אורי זוהר, לעקוב אחרי אורי זוהר, אפילו לא עם מצלמה, סתם יום בחיים של אורי זוהר, והם קיבלו את זה, ולא רק זה, הם קיבלו את הזמנות לעקוב אחרי אורי זוהר מביים. אז חלק גדול מהסרט הוא באמת שיחות שלהם, שבו אורי זוהר מספר את סיפור חייו, את הביוגרפיה שלו וכן הלאה. עוד רגע נדבר על זה, אבל מה שאותי עניין במיוחד זה לראות את אורי זוהר מביים. אז עכשיו הוא יליד 1935, אז זה אומר שהוא כבר בן 83, ייבדל לחיים טובים וארוכים מאוד. אני צריך להגיד, הרב אורי זוהר והרב אורי זוהר שליטה, כן, שיזכה לחיים לימים טובים וארוכים. אז הדור, אני עוד קצת זוכר את אורי זוהר מהילדות שלי, ראיתי את אצילות המציל כילד, אני זוכר אותו קצת מהטלוויזיה, מזה הסוד שלי, אבל אני חושב שכל מישהו נולד אחרי שנות ה-70, מ-1970 ואילך, לא באמת יודע מה זה הסיפור של אורי זוהר, למה אורי זוהר היה כזאת דמות, וגם אני לא, אני קצת למדתי את זה אחר כך, כי הוא ריתק אותי כבמאי, אז קצת הלכתי וחקרתי את העניין הזה של אורי זוהר, אבל לא חוויתי את זה בזמן אמת, ואני חושב שהסרט הזה הוא אחד הפעמים ראשונות שאני פתאום רואה ואני מבין מה זאת האגדה הזאת של אורי זוהר, למה הוא היה איש כל כך דומיננטי בתרבות הישראלית עד 1978, ומאז, דווקא בהיעדרו, הוא עדיין כל כך נוכח בסיפור של התרבות הישראלית והקולנוע הישראלי, שממש כזה, זה ממש חצי חצי, כלומר 40 שנה הוא היה בתוך המציאות הישראלית התל אביבית החילונית היוצרת עד 78, ועכשיו כבר 40 שנה הוא מחוץ לדבר הזה, אז כן, פלוס מינוס, כן, בין 83, אז ממש כזה יש איזשהו זוג של קו חלוקה סימטרי בין שתי הביוגרפיות של שני החלקים של הביוגרפיה של אורי זוהר, ופתאום כשרואים אותו מול מצלמה ומביים, אז מבינים את הכל, כי עד עכשיו רק שמעתי אנשים מדברים עליו, ובסדרה שהייתי שותף לו חגגה לעיניים סיפור של כל הישראלי, הקדשנו פרק לאורי זוהר, אבל זה אנשים מדברים על אורי זוהר, זה לא אורי זוהר עצמו, חוץ מכיתה ארכיון שלו. אז אחד הדברים שהרבה שחקנים סיפרו, קצת ב... לא יודע, לא בהתלהבות מצד שחקנים, שאורי זוהר, כשהוא מביים, הוא לא אומר תעשה כך וככה, הוא מראה לך כשחקן או כשחקנית, את הסצנה מתחילתה והצופה, והוא מבצע, והוא מבקש, הוא אומר שפשוט תעשי את זה כמו שהוא עושה, והוא מבצע את זה נורא נורא טוב, כולם אמרו, כאילו, הוא השחקן כל כך טוב, הוא יודע בדיוק את הפאוזות ואת זה, ושחקנים זה די שיגע אותם, שהם פשוט צריכים ללכת בעקבות הקווים שסרטט להם אורי זוהר. והנה סוף סוף אני רואה את אורי זוהר מביים, כי אין קטעים של מאחורי הקלעים, אני לא מכיר קטעים של מאחורי הקלעים של אורי זוהר מביים מהסרטים שלו, יש פרמיירות, אבל, ויש את הסרטים, אבל אין, לא ראיתי אף פעם את אורי זוהר מביים. ועכשיו אני רואה פעם ראשונה את אורי זוהר מביים, כשהוא בן 73, או בן 72, פחות או יותר כאמור, לפני 10-11 שנים, הסרט הזה צולם, ואני מבין, אני מבין את הכוח שהיה לו על אנשים, אני מבין את הכוח שהיה לו בקשר שלו עם מצלמה, הוא רואה מצלמה, הוא לא יכול שלא להגיב אליה, הוא לא יכול שלא למקם את עצמו בתוך הפריים, בתוך ההדשה, ויש לו תובנה נורא מדויקת מצלמה, וזה מדהים שהדבר הזה לא הולך, ולא עובר, ולא עוזב, איזשהו סוג של חוש להדשה, וחוש לפריים, וחוש לדרמה, ואיך לנהל את זה, והקטעים האלה בסרט הזה ריתקו אותי, זה היה ממש, כשמדברים על תעודה, על דבר הזה שאנחנו מתעדים משהו שלא ראינו קודם, זה אחד ממפעלות התעודה המרתקים שראיתי בקולנוע הישראלי, כי זה הסביר לי כל כך הרבה על איזשהו סוג של משהו שידעתי עליו, אבל לא ראיתי אותו אף פעם מול עיניי, ופתאום זה כמו איזשהו סוג של תגלית אסטרונומית, או תגלית מעולם חקר הטבע. פתאום אני רואה משהו שהייתה לי היפותזה, או ששמעתי דיווחים על זה ועדויות על זה, אבל לא ראיתי את זה. וזה נפלא בעיניי, זה באמת נורא יפה, והסרט ערוך מאוד יפה, מצולם מאוד יפה, וממש רואים אותו מביים, וגם רואים את יסוריו של אורי זוהר, כי אורי זוהר, המצלמה היא הקריפטונייט שלו, הוא באמת, הוא סוג של, יש לו איזשהו סוג של כוח על, והוא מבין שהמצלמה היא גורם הרסני, בחיים שלו, גורם שכמעט הרס לו את החיים, ושהוא באמת קצת כמו סמים או אלכוהול, וחלק מההתנתקות שלו ב-78 מהעולם הזה של הקולנוע, מהעולם הזה של תל אביב, מהעולם הזה של החילוניות, היה באמת גם התנתקות והתנקות מהמצלמה. ואז רואים אותו, ככל שימי הצילום נמשכים, איך המצלמה באמת, הוא מתמכר לזה, מתמכר לדבר הזה שנקרא בימוי, הופעה מול מצלמה, שליטה אולי, אם תרצו, באנשים, והוא מנסה, תוך כדי הסרט, זה באמת, זה נפלא, תוך כדי הסרט, הוא מנסה לחזור בתשובה, מנסה ללכת נגד התאווה הזאת שיש לו לכוח שהמצלמה נותנת לו. וזה גם, זה רגעים מרתקים. אז זה חלק מהסרט, התיעוד הזה של איך אורי זוהר מביים. הסרט שלו, אף אחד לא ראה מאיתנו, ואני לא יודע אם הוא יצא טוב. הוא לא נראה שהוא הולך לצאת מזה סרט נורא טוב, סיפורה של רקדנית, אבל ממש מרתק לראות את אורי זוהר מביים. חלק השני של הסרט, בתוך כל זה, יש את הסיפור שלו שהוא מספר בגוף ראשון את את סיפור חייו, מילדותו, דרך הקולנוע, ואז חזרה בתשובה. וזה גם ערוך מאוד מאוד יפה, כשלתוך הסיפור הזה, דני ויניב עורכים סצנות מהסרטים שלו, שהן קצת אילוסטרטיביות לסיטואציה. וזה באמת יוצר איזשהו סוג של תחושה שהסרטים של אורי זוהר תמיד היה בהם איזשהו משהו מאוד אישי. בדברים שהוא עשה, משהו שכזה התכתב עם הסיפור שלו. כאן אני חייב להגיד ש... אוקיי, שמעתי את הסיפור הזה, שמעתי גם את אורי זוהר מספר את הסיפור הזה, אפשר למצוא, זה הרצאות שהוא עושה, של לספר את סיפור חייו, סיפור חזרתו בתשובה, והרגע הזה של המיאוס שהוא מקבל. אז יש שם כמה דברים יפים, רגעים של כנות, באמת העניין הזה, ההבנה הזאת שהקולנוע קצת הורס לו את החיים, הורס לו את הזוגיות, הורס לו את המשפחה, איזשהו סוג של, לא יודע, שימום שהוא מתחיל להרגיש מהברנז'ה הקולנועית התל אביבית. אז יש כמה דברים שהוא מספר אולי קצת אחרת, הוא מספר קצת יותר ברגש מדברים ששמעתי בעבר, אבל זה פחות או יותר אותו סיפור. אבל אני באופן אישי, בתור מי ששמעתי די הרבה רעיונות, או קראתי, שמעתי רעיונות עם אורי זוהר, וחקרתי אותו לא מעט, נשארו לי לא מעט שאלות פתוחות, עדיין. ופה זה הצער שלי יש, שזה מתמזג עם הקנאה הזאת של איך הם עשו, השיגו את הדבר הזה, ואני לא. ממש בעיניי סקופ, זאת אומרת, כעיתונאי אני מרגיש שהם זכו פה לדבר גדול, אבל נשארו שאלות שחבל לי שלא נשאלו, ואם נשאלו אז חבל לי שאין את התשובות עליהם בסרט. אבל זה סרט עדין ויפה ונוגע ללב, הוא גם באמת, הוא מספר לא רק את הסיפור של הקולנוע הישראלי, איזשהו סיפור של ישראל. סיפור של ישראל שגם נמצא בתוך הסיפור האחר, סיפור אחר של אבי נשר, הסיפור הזה של ישראל של שיש בתוכה גם חזרה בתשובה. והמלחמה, אם תרצו, לא רק מתח, ממש מלחמה בין הצדדים של החוזרים בתשובה, אלה שנשארו בצד החילוני. מי מחזיק את האמת? אצל מי נמצאת? אצל מי נמצאת האמת? מי מציל את החיים של מי? שיש איזשהו זוג של משיכת חבל בין הצדדים. אז זה שמו, אורי זוהר חוזר, זה גם עולה בבתי הקולנוע, זה מרתק, מרתק, ממש סרט מרתק, ואני חושב שהוא גם, הוא קומפניון פיס, מבחינתי, הוא יצירה אחות לסיפור אחר של אורי זוהר, של אורי זוהר של אבי נשר. אז תלכו לראות את סיפור אחר של אבי נשר, ומבחינתי מיד אחרי זה, כדאבל פיצ'ר, תראו את אורי זוהר חוזר, כן, חוזר בתשובה, אני מניח שזה הרעיון, כי הוא לא חוזר לתל אביב. אז וזה מרתק, כי זה שני אנשים שהכירו אחד את השני, השפיעו אחד על השני, ו-40 שנה אחרי שזה התחיל את דרכו, אבי נשר, וזה סיים את דרכו בקולנוע, הם נפגשים שוב בבתי הקולנוע, ומספרים סיפור דומה, שניהם. זה, כל אחד מכיוון אחר, אבי נשר נותר החילוני, הגבר החילוני שחוקר את העולם הזה מסקרנות, ואורי זוהר הפוך, הוא עכשיו האיש הדתי, שקצת חוקר את העולם החילוני בסקרנות, ולראות אם עדיין, זה עדיין מושך אותו, מה שיש שם פעם, ועדיין כזה יש, עדיין מייחסת לזה איזשהו סוג של עניין של יצר רע. אז שני סרטים מרתקים, שמגיעים שניהם באותו יום לבתי הקולנוע בארץ, אז תראו את שניהם. יאללה, עוד שיר מתוך הפסקול של של סיפור אחר, נתן גושן.
בוא דבר איתי על איזה משהו אמיתי, איכותי, אולי משהו שיכיר יותר את עצמי, כי לאחרונה אני לא מבין מה רוצים, אחרי מה רוטפים ומה מחפשים, לא בא לי ליהנות ממה שלא בשליטתי, אם ילך או אם יישאר לספק אותי, בלגן מה לרעתי, מה לטובתי, החומות וההגדרות, חילוני דתי, עוד יום, עוד יום, שוב אני יורד ולא עולה, מחכה לאור שיתגלה, עוד יום, עוד יום, ושום דבר חדש עוד לא קורה, הלב שלי טעון ולא יורד. לבדוק כל מה כל העולם עומד, כי היום אין אמת ברורה, אין מה לכבד, הכל פלסטיק ומזויף, כמה זה בודד, מחייך כאילו טוב, אבל על מי אני עובד? לא קל לי לקבל את האחריות יותר מדי, מה להגיד והכי מפחיד, שסומכים עליי שהוביל, שאני אעיר את הישנים, זה מצחיק כי לא הרגשתי טוב כמעט 5 שנים. עוד יום, עוד יום, שוב אני יורד ולא עולה, מחכה לאור שיתגלה, עוד יום, עוד יום, ושום דבר חדש עוד לא קורה, הלב שלי טעון ולא יורד.
נתן גושן. סרט אחרון, אני נורא בדילמה על מה לדבר. יש לי איזושהי רתיעה לדבר על האדם הראשון, סרט של דמיאן שאזל, כי קצת דיברתי עליו יותר מדי בשבוע האחרון, ואמרתי שאני לא יודע מה אני חושב, אבל אני יודע משהו, זה סרט שיש לי בעיות איתו, הוא נפלא ומעיק, אבל אני חושב שאולי אני צריך לחשוב עליו עוד קצת, לפני שאני מדבר עליו עוד. אז אנחנו נסיים עם סרט נוסף שעולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, שנקרא ילד יפה, נכון? ככה זה נקרא בעברית, ילד יפה, Beautiful Boy. סרט חדש של פליקס פון כרונינכן, שהיה מועמד לאוסקר על סרטו הקודם, The Broken Circle Club, משהו כזה, קראנו לזה, נכון? אז סרט תוצרת אמזון, אבל הוא מגיע לבתי הקולנוע, מגיע לבתי הקולנוע. אז פליקס פון כרונינכן הוא במאי בלגי, מה שקוראים לחשוב שאולי הוא פליקס פון כרונינגן, כי כרונינגן זה אומר שהוא הולנדי, אבל אין ספק שהוא פלמי, אז צריך לברר איך מבטאים את שמו. The Broken Circle Breakdown, קראו לסרט הקודם שלו, שהיה מועמד לאוסקר בשנת 2012, זה הסרט הראשון שהוא עושה באנגלית. קודם כל, הצוות שחקנים זה סטיב קרל וטימותי שלמי ביחד כאב ובנו. זה מעניין שגם סיפור אחר של אבי נשר וגם ילד יפה, סרטים על הורים וילדים, על הורות, ושיש בתוכם איזשהו עניין שקשור בהתמכרות לאופיואידים. סתם עולם, צירוף מקרים לגמרי מקרי, אבל כנראה שמדבר משהו על העולם שבתוך אנחנו חיים ברלוונטיות שלו. ואני חייב להגיד שפליקס פון גרונינגן או כרונינגן מתגלה פה כבמאי מעניין, כי הוא לוקח נושא די בעייתי ודי בנאלי, הוא ממש לוקח סרט שהוא סרט בעיה, סרט שכותרות הסיום שלו קצת הופכות אותה למעין תשדיר שירות למועצה למלחמה בסמים או משהו כזה, או לכו ותתחילו טיפול והתנקות מסמים, וזאת ריפוי מסמים, הנושא הזה של מגיפת הסמים בארצות הברית, והוא באמת עוסק עם מיטב יכולתו להרים את הסרט ולעשות איתו משהו יוצא דופן מבחינה קולנועית. אז יש פה החלטות בימוי יפות, הוא באמת עוסק עם מיטב יכולתו, ואני חושב שהוא, אני קורא לזה שיטת הבימוי על שם פאולו סורנטינו. תנו דומיננטיות למצלמה, ושימו את המוזיקה בפול ווליום. אז הפסקול פה הוא מרתק, כולל סצנה שלמה עם שיר שלם של סיגורוס, כן, שזה 7 דקות, והוא שם את כל השיר כזה מההתחלה עד הסוף, ובאמת סצנות שלמות עם שירים מההתחלה עד הסוף. חלק מהשירים בנאליים, חלק מהשירים מוכרים מאוד, אבל כולם שירים נורא יפים, נורא אהבתי את הבחירות המוזיקליות שהוא בסרט, אז השילוב של המוזיקה והצילום, צילום שכל הזמן מצולם מזווית נמוכה, ששוב, אני מנסה להבין, יש פה, קודם כל זה נורא נורא יפה, כי זה הכל נורא דרמטי, אבל אני מנסה גם להבין מה זה אומר, כי זה באמת אנשים שיורדים הכי נמוך שאפשר, זה על ילד, נער, כן? שמתמכר לסמים, ואבא שמנסה להציל אותו מהדבר הזה, והילד כל פעם מתנקה ונופל, מתנקה ונופל, וכל נפילה יותר ויותר יותר ויותר עגומה. אז יש משהו יפה בסרט הזה מבחינת הבימוי שלו, מבחינת החלטות של, של, של במאי להפציץ עם המוזיקה, להפוך את הסרט הזה למין באמת טבעת נגינה, איזשהו סוג של הגאולה של המוזיקה. אבל הסיפור עצמו הוא סיפור של קצת הרגיש לי כמו תשדיר שירות של נגד סמים, בסדר, אני לא בעד סמים, אבל סתם נראה לי הסיטואציה הדרמטית לא הייתה מספיק מדהימה, אבל סטיב קרל הוא נפלא, טימותי שלמי נהדר, מוזיקה מצוינת, הצילום, בימוי לא רע, אבל הסרט בעיניי בסופו של דבר ככה, כי חוץ מכל מיני דברים כזה חיצוניים, אז לא נמשכתי ללב של הסרט, לא קרה שם משהו שגרם לי להבין יותר לעומק את ה... לא את התופעה הזאת של ההתמכרות, ולא את המלחמה של ההתמכרות, אבל באמת איזשהו סיפור של אבא ובנו, אבא הוא עיתונאי, אז זה מבוסס על, על ממואר שכתב האבא, והבן שהלך ללמוד כתיבה ועיתונאות, שבעצמו כתב ממואר. אז שני הממוארים של שני האנשים האלה, האבא והבן, היוו את הבסיס לכתיבת הסרט וליצירתו. אז זהו לגמרי בסוף השבוע הקרוב, אחלה פסקול יש לסרט הזה. ועם זה אנחנו פחות או יותר מסיימים את סינמסקופ ברדיו הקצה, מספר 194. התחלנו עם אלבום חדש של אלוויס קוסטלו, איזה כיף, ואנחנו מסיימים עם סינגל חדש, גם שימח אותי, לא צפיתי שזה אמור לצאת, אבל זה הגיע, סינגל חדש למאמפורד אנד סאנס, אם אתם פה, אם מתחילת התוכנית, אתם יודעים שאתם, שאני מאוד אוהב את מאמפורד אנד סאנס, אז ממש עוד רגע עומד לצאת להם אלבום חדש, וזה הסינגל הראשון שיוצא, מתוכו גיידינג לייט, לא שמענו את הגיידינג לייט של נתן גושן, פיספוס, היינו לנו שני שירי אור בתוכנית, לא חשבתי על זה. אז זהו, אנחנו שמים מאמפורד אנד סאנס, שבוע הבא, מספר 195, אנחנו נהיה פה. כן, הנה, מאמפורד אנד סאנס, עד כאן, עשינו סקופ ברדיו הקצה, תודה רבה שהייתם איתי.
Distance caught me by surprise again, and I know you claim that you're all right, but fix your eyes on me, I guess I'm become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well I'm still in awe of you, discover some slip away in the night. Don't you turn your words from on high. Well, I know I had it all on the line, but don't you sit with folded hands and become blind. If we come back and we're broken, unworthy and ashamed, give us something to believe in, and you know we'll go your way.